וכוזרי, מאמר שני. אנחנו עדיין בפסקה ב' שהיא פסקה ארוכה שעוסקת בתורת התארים, ואנחנו בעמוד ממתת. עמוד ממתת. רגע. לא, אנחנו בעמוד נון. נון זה ממתת ועוד אחד. מי שלא חי בחט, חי בטט. כן. אם כן, עד כאן ראינו בפעם שעברה את תורת תארי השלילה. במילים יותר פשוטות, אין אנחנו יודעים להגיד על הקדוש ברוך הוא דבר חיובי, אנחנו יכולים להגיד מהו לא. בדומה לזה מצאנו בכל הדברים החשובים. למשל, מהי ההגדרה ההלכתית של השבת? אין הגדרה, אין הגדרה הלכתית לשבת. שבת הוא יום שהתוכן שלו זה מה שלא עושים, כן? אסור במלאכה. אבל מה כן עושים בשבת? אין הלכה. דאורייתא, אני מקווה, דאורייתא, אין הלכה מה עושים בשבת. יוצא לפי זה שאם אני רוצה לדעת מהי השבת, אני צריך בעצם לא לעשות. אם אני לא אעשה, בסוף אני גם אדע מה זה כן. מה? קורבן מוסף, אתה צודק, נכון, במקדש יש הגדרה חיובית, אבל בחיים שלי אין הגדרה חיובית לשבת, אלא זה היום שבו אני לא עושה כלום. אשר לתארים המצורפים לשם המפורש, אז זה תארים מסוג אחר לגמרי, הם לא שייכים לתארי השלילה, הם המורים על היות כל הבירועים מעשי האלוה אשר יצרם ולא סיוע אמצעיים טבעיים. הרי מה זה שם המפורש? י' כ' ו' כ', מלשון להוות, נותן הוויה, מלשון התמדה. הנה, יש מי שרצה עוד ספר? הנה, יש עוד ספר. כן, כלומר, יש מה שנקרא פעולה של התמדה. למשל, כמו שאומרים, ככה יעשה איוב כל הימים. מה פירוש ככה יעשה? היה עושה תמיד. כן? ועלה האיש ההוא מימים ימימה. מה זה ועלה? היה עולה תמיד. אז מה זה י' כ' ו' כ'? מהווה תמיד. מהווה תמיד, כלומר נותן באופן מתמיד הוויה וקיום. ומהווה באופן מתמיד. ואז יוצא לפי זה שכל התארים המצורפים לשם המפורש יתברך, הם אמורים על היות כל הבירועים מעשה האלוה, אשר יצרם בלא סיוע אמצעיים טבעיים. השאלה היא ככה, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא, מה היה שמו? אז זהו, מעניין, סתם פשוט להגיד, לא היה שמו. אף על פי כן, היה חכם אחד, רבי עמנואל חייריקי, כתב ספר יושר לבב, שם הוא אומר ששמו של הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ברוכים תהיו, יעבדוך עמים, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא, שמו היה ה-ו-ה, משון הווה, הווה מתמיד. אלא שברגע שהחליט לברוא, הוסיף יוד, ואז נהיה יוד כבבקה, כי הוא מהווה תמיד. טוב, בסדר, אפשר להגיד את זה. כן. זה אגב קשור לשאלה מהו הרצון. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא. מה המילה המקראית בשביל רצה? או איבה, או חפץ, או אבה. נכון? לא אבה יבמי. ולא אבה אשר מלואיך לשמוע אל בלעם. נכון? כלומר, אבה בעברית זה רצה. מה השורש של השורש אבה? אב, נכון? א' ב' ה'. אז השורש של אבה זה אב. זאת אומרת שיש קשר בין להיות אב לבין לרצות. מה זה להיות אב? זה לתת חיים. אומר הרב קוק בספר רשמילין מכאן, שהרצון הבסיסי זה לא הרצון לחיות, אלא זה הרצון להחיות. כן? זה בדיוק הפוך ממה שמקובל בתרבות המערבית. בתרבות המערבית, הקיום נחשב לרצון הבסיסי ביותר. אין דבר יותר בסיסי מאשר הרצון לחיות. אבל בתפיסה העברית זה הפוך. אין דבר יותר בסיסי מאשר הרצון להחיות, לתת חיים. להיות אב, אבא. כן?
כדי שאוכל להחיות, אתה חייב לחיות.
כדי שאוכל להחיות, אני צריך לחיות. זה סימן שהמטרה היא להחיות. כי אם זה, אם כדי להחיות אני צריך לחיות, אז זה שלחיות זה רק אמצעי להחיות.
אני יכול להסתכל על זה גם
ההפך. יכול להסתכל אחרת. אבל העברית מסתכלת על זה אחרת. כלומר, הנקודה הבסיסית היא מוסרית, קודם כל. כלומר, המוסר קודם למטאפיזיקה. כן.
איך אפשר להסתכל על זה אחרת?
אפשר להסתכל אחרת, כלומר להגיד, תשמע, אני קודם כל רוצה להיות קיים, אם יישאר לי ניתן לאחרים. זה העמדה של קין. קין רואה את עצמו כראשון, לכן הראשית בשבילו, והשארית לזולתו. הבל ידע שהוא שני, אז הוא הבין שהראשית לזולת והשארית בשבילו. זה שתי עמדות נפשיות הפוכות. כן, בבקשה, דבר. יוצא לפי זה, לפי כל המקורות שאתה מביא, אם כן, יוצא שהמטרה של היהדות היא לקבל. כן, נכון. אבל מהו התוכן של הדבקות באלוה? זה תוכן מוסרי, כלומר פנים אל פנים. כן? השאלה ככה, יש כמה צורות של משלים לדבקות באלוהים. אצל אריסטו, הדימוי הוא דימוי השכל. ואצל אפלטון, הדימוי זה האהבה. יש הבדל עצום. השכל זה למעני, האהבה זה למען זולתי. כן? הרמב״ם, למשל שאומר שעולם הבא זה התקיימות הנפש במושכלה, הוא בעצמו אומר שכל ספר שיר השירים הוא משל לדבר הזה. נכון? ושיר השירים, ועד כמה שאני יודע, זה דיאלוג של אהבה. טוב, אבל בהחלט השאלה במקום. אשר, אז בואו נמשיך עוד פעם. אשר לתארים המצורפים לשם המפורש יתברך, הם אמורים על היות כל הבירועים מעשי האלוה, אשר יצרם בלא סיוע אמצעיים טבעיים. כך, יוצר ובורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, הם תארים המורים כי הכל נעשה בעצתו וברצונו בלבד, לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעי. כלומר, יש פעולה עם שיתוף, יש פעולה ללא שיתוף. פעולה ללא שיתוף, בורא, יוצר, לבדו. כן. אז למה הקדוש ברוך הוא לקח עפר מן האדמה כדי לברוא את האדם? כי שם הוא לא רצה לעשות לבד. שנאמר, נעשה. לא הבנתי את השאלה. כלומר, זה קושי על מה שאני אומר? לא, כלומר, יש דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לבד, יש דברים שהוא רוצה לעשות בשיתוף.
והכל הוא עושה לבד או לא?
הכל עושה לבד? לא, מה פתאום? למשל, אותי הוא עשה עם ההורים שלי. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. יוצר, למה לא? כתוב וייצר, וייצר השם אלוהים את האדם, כתוב לא. מאפר מן האדם, כן.
אז גם מצרים מתוך משהו
אחר. לא כתוב שהוא יצר לבדו את האדם, יצר את האדם, אבל לא אומר שלבדו. כן? שיתף. כן? לפחות, אותי זה ההורים שלי. יש כאלה שאולי חושבים שלא צריך הורים בשביל להיוולד, אבל זה לא ביהדות. טוב. אתה שואל פה שרשום שהכל נעשה בעצתו וברצונו בלבד, נכון? אבל אצלי זה לא רשום, אצלי זה כתוב, קודם כל. עכשיו, נאמר שם, מדובר, מה שיוצר, בורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, מדובר על כל מה שנעשה בעצתו וברצונו בלבד, נעשה בעצתו וברצונו בלבד. וייתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. מה זה באל שדי? זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון. כמו שאמר הכתוב, לא הניח איש לעושקם, ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא האלוה, כי בניסים אשר עשה משה, עשה למשה ולישראל. ברור, כלומר, זאת אומרת ש... וירא אל אברהם יצחק וליעקב באל שדי, כוח בלי נס. למה? כי גם הטבע זה מעשה השם. נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא עשה ניסים לאבות. כי בניסים אשר עשה למשה ולישראל. כי פירוש, ושמי השם לא נודעתי להם, הוא ובי שמי השם, הבית של באל שדי משמשת גם את מילת ושמי. זאת שיטתו של רבי אברהם אבן עזרא, שאומרים שהוא היה קרוב משפחה, מחותן או חתן או משהו כזה, של רבי יהודה הלוי. זה לא ברור לגמרי, יש כמה מקומות שרבי אברהם אבן עזרא מספר על השיחות שהיו לו עם רבי יהודה הלוי, בשום מקום הוא לא מציין קשר משפחה ביניהם. אבל ככה המסורת בישראל אומרת שהיה קשרי משפחה בין רבי יהודה הלוי לרבי אברהם אבן עזרא. מה אומר רבי אברהם אבן עזרא? רבי אברהם אבן עזרא יש איזה עיקרון שהוא משתמש בו בערך ב-50 מקומות בתלמוד. רק רגע, תן לו לשבת. ב-50 מקומות בפירושו לתורה. אז זה העיקרון הנקרא מושך עצמו. נו ידידי, שב, שב. לא, אבל שב שם על יד השולחן. זה מקומך הקבוע. לא, זה בסדר, זה בסדר. הנה, לכבודך כמה. כן. מה? ודאי. העיקרון הוא מושך עצמו ואחר עמו. זה עיקרון בדקדוק שרבי אברהם בן עזרא משתמש בו כ-50 פעם בפירושו. ומה זה אומר? למשל, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. יש פה בעיה בעברית, נכון? אני צריך להגיד, ושמי השם לא הודעתי להם. או לכתוב, ובשמי השם לא נודעתי להם. אבל ושמי השם, לא נודעתי להם, זה לא עברית.
אתה לא רואה את
הבעייתיות? רגע, ושמי השם לא נודעתי. אז זה עשה להיות בשמי השם לא נודעתי. איך אתה מבין את זה? אתה אומר, ושמי השם, נקודה. לא נודעתי להם. רגע. בוא נראה, איך כתוב? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, הלכתי קצת מהר, באל שדי. בסדר? ציק, אתה מסכים איתי בינתיים? ושמי השם לא נודעתי להם. עד כאן ברור? אתה מסכים שככה צריך לפסק? אז בוא ניקח את המשפט הזה. ושמי השם לא נודעתי להם. עכשיו, לא נודעתי, מה זה ושמי השם? איך אתה מבין את זה? האם על נושא אומרים סביל? למשל, נאמר ככה, האם אפשר להגיד סביל, נודעתי, על שמי השם?
נודעתי על שמי
השם. העברית דורשת שפה יהיה בית. ובי שמי השם. לא נודעתי להם בשם שלי, נכון? אז צריך בית. כן או לא?
הבנתי
שאפשר לעשות
את זה עם
בית,
אבל למה יש לעשות את זה רק עם בלי
בית? כי זה לא תקני, פשוט, זה לא עברית.
זה לא משפט אבל על שמי השם?
שמי השם לא נודעתי להם, זה משפט שבעברית אין לו משמעות. במחילה, באיזה פסקה נמצאים? בסוף פסקה ב' בעמוד נון, כן. זה רשי, מה שאתה אומר זה רשי. רשי אומר כמוך. ויראה אל אברהם יצחק ואל יעקב ואל שדי, פסיק. ושמי השם. זה רשי. ולכן אומר, מסקנה, לא נודעתי להם. מכיוון ששמי השם, ונודעתי להם רק באל שדי, מסקנה, לא נודעתי להם. זה רשי. אבל אם אתה לא שם פה פסיק, כמו שרבי אברהם בן עזרא לא שם, אז איך תתרץ? אומר רבי אברהם בן עזרא, זה כאילו שכתוב ב'. מאיפה הוא לקח את ה... וכאילו ב', הוא אומר פשוט, באל שדי, באל שדי משמש גם לזה, מושך עצמו ואחר אימו.
זה לא צריך להיות פסיק שם.
לא,
לא, זה בסדר.
באל שדי.
לא, אז רבה, נודעתי להם באל שדי פסיק, אבל בשמי השם לא נודעתי להם. בסדר, אז לכן חייב להיות פסיק. אבל הבית הזאת, זה כמו בפתיחת גורמים, נכון? A כפול B פלוס C שווה AB ועוד AC, נכון? זאת אומרת, זה פתיחת גורמים. זה נקרא מושך עצמו ואחר אימו. טוב, אז זה מה שאומר גם פה. כי פירוש ושמי השם לא נודעתי להם, הוא ובשמי השם. הבית של באל שדי משמשת גם את מילת ושמי. כי למשה ולישראל, אז זה בניגוד לרשי, כן? למדנו את פירוש רשי כשלמדנו את ספר שמות, אתם זוכרים בוודאי, כשלמדנו את ספר שמות, למדנו איך שרשי הבין את הפסוק. כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים, אני זוכר פעם, הייתי בפדיון הבן. פדיון הבן זה הבכור, הבכור זה הראשית. אז הסברתי שם ביקשו ממני לדבר, אז הסברתי את המחלוקת בין רשי לבין רבי אברהם בן עזרא לגבי המילה ראשית. והתברר לי שהאבא של הוולד הוא צאצא של רבי אברהם בן עזרא, והאימא צאצא של רשי. אז זה בסדר, זה הלך. טוב. כן.
לפי רשי, אברהם לא הכיר את בוראו? כי לא הכיר את מה שנאמר, אברהם הכיר את בוראו,
לא הסברנו את רשי. סליחה, לא הסברנו את רשי. לכן אתה לא יכול לקשות קושיות על רשי. בסדר? אתה עושה את מה אני מסביר על פירוש רשי, אז עיינה בשיעור שלי על ספר שמות בפרק ו' פסוק ג'. שם אני מסביר את הכל. בסדר? טוב. כי למשה ולישראל עשה אלו הניסים. אשר לא השאירו ספק בלב כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת ראשונית. כך מכות מצרים וקריאת ים סוף והמן ועמוד הענן ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל, לא על היותם גדולים מאברהם יצחק ויעקב, כי מהיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר אילו מצאתם רק רעה כל ימי חייהם, לא הייתה אמונתם באלוה הנפגמת, ולא היו נצרכים למופתים. במילים אחרות, אצל האבות, הקדוש ברוך הוא פעל דרך מסכים, ואילו לבני ישראל פעל בצורה ישירה. ולכן אצל בני ישראל הייתה ידיעה ודאית גלויה, שהבורא פועל לבדו, ואילו אצל האבות, הקדוש ברוך הוא פעל דרך אמצעים, עם שותפים. וזה אף על פי כן לא הפריע להם לאמונתם. בסדר? עם ישראל לפי זה בדרגה יותר נמוכה. אגב, זה מתחבר לדעת הרלבג. הרלבג שואל, מדוע יש ניסים? הרי נס זה פחות טוב מאשר טבע. כי הטבע הוא קבוע, הנס הוא זמני. יוצא לפי זה שהטבע הוא דבר עצמי, והנס דבר מקרי. אז זה פחות טוב הנהגה ניסית מאשר הנהגה טבעית. שואל הרלבג, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? ואז הוא עונה, בשביל הטיפשים. הטיפשים זקוקים לניסים, ולכן הקדוש ברוך הוא, למענם, עושה גם ניסים. כן.
ואם אני אומר שהנס הוא חלק מהטבע?
אם אתה אומר שהנס הוא חלק מהטבע, אז אין נס. אז זה כאילו נס, אז כאילו זה לא, נכון?
לא כאילו, לא, לא, זה לא נס. אז
אפשר להגיד שהשלב
של כולם מכונה גדולה
כזאת, שיקרה בה איזה פגם, אבל שהוא יתקן
בצד. אתה אומר כבר משהו אחר. אתה אומר שיש מערכת שמניחה אפשרויות של פגמים ותיקון. זה כבר דעת המהר"ל. הקדמת גבורות השם. בסדר? ההקדמה השנייה לגבורות השם, עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. כן.
הרלב"ג לא מסכים לזה שלפעמים יש צורך בנס?
הרלב"ג לא מסכים שיש לפעמים צורך בנס, אבל הוא אומר, זה לא מתאים לקדוש ברוך הוא דברים כאלה. לפי הקדוש ברוך הוא יש לו מכונה, שמדי פעם מתקלקלת, אז יש לו ערכת תיקון?
כן, המציאות היא בבחירה חופשית, נגיד יציאת מצרים, צריך שהיה מבקע. זאת אומרת, איך יעברו בלי נס? אם לא, אז המצרים...
איך יעברו, איך יצאו ממצרים בלי נס?
כן.
אז בלי נס. אוניות. רפסודות, לא יודע מה.
ואם אין, אז צריך...
אם אין, אז...
צריך נס.
אז לפעמים צריך נס, נכון. לפעמים צריך נס. אבל זה ממש בדלת ברירה. כן? ריבונו של עולם היה יכול לסדר את עולמו בלי ניסים, והיה יותר טוב. אבל מה, הטיפשים לא היו יודעים את השם, ולכן הקדוש ברוך הוא מדי פעם עושה ג'סטה. זה אגב מסביר מדוע יש תחיית המתים לדעת הרלב"ג. כן, אחת השאלות הגדולות, בסדר, יש תחיית המתים, אבל למה? בשביל מה זה טוב? כן?
כדי שהעולם ממשיך
להתקיים. מה, אבל מה, אתה צריך תחיית המתים, לחזור לעולם הזה, אל הכלא הזה. יותר טוב עולם הבא, נשמה בלי גוף, וגמרנו.
למה שזה יעשה?
כן? רגע. כך שואל הרמב״ם. הרמב״ם אומר באיגרת תחיית המתים, בסדר, שתחיית המתים יהיה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהיה, אבל הוא רומז בצורה די ברורה שהיינו מסתדרים גם טוב מאוד בלי זה. כן? הרלב"ג לעומת זה אומר, לא, צריך תחיית המתים, בשביל שפעם אחת ולתמיד יתברר שהיהדות אומרת את האמת. תארו לעצמכם את הפרצוף של חיים יבין, צריך להודיע במבט שמשה רבנו חזר לתחייה. וואלה. כן? כן? צריך לאכול את הכובע שלו. וילך אפילו לקנות כובע לצורך זה. מהפך. כן. אז זה אומר הרלב"ג, צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהיהדות צודקת. ולכן יהיה תחיית המתים. זה ממש אופייני לגישה של הרלב"ג, שהניסים באים בשביל הטיפשים. כן? טוב. בכלל, שיטת הרלב"ג היא פעם צריכה איזה בירור, אולי פעם נעשה איזה שיעור מיוחד על דעותיו של הרלב"ג. זה משעשע. טוב. עד כאן הפסקה. נמשיך. והננו. עכשיו, הפסקה שאנחנו עומדים לקרוא כאן, שתי שורות ורבע, או אפילו שליש, גרמה לשפיכת דיו רב, בגלל שלא הבינו אותה נכון. אז אני אקרא את הפסקה, שהיא באמת פסקה שדורשת הרבה מאמץ. והננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב. כי השכל הוא עצמותו, והוא השכל, לא שהשכל תואר לו. אשר לתואר אמיץ כוח, הרי הוא מתוארי הפעולות. מה הוא משגע אותנו פה? אתם שמים לב מה שהוא אומר? שהשכל הוא עצמותו? הוא סותר את כל מה שהוא אמר מקודם. לפני כן הוא אמר לך שאין הגדרה לאלוהות, פתאום אומר לך השכל הוא עצמותו. כמו הפילוסוף. כן? אומר יחזקאל קויפמן, בספרו תולדות האמונה הישראלית, 8 כרכים, שרבי יהודה הלוי פה עשה ויתור לפילוסופיה. כלומר, רבי יהודה הלוי כל הזמן הסביר לך שהאלוה אין לו הגדרה, אבל בסוף התפלק לו איזה משהו, כן? כן, התפלק לו, זה ממש לא הגיוני. אבל אני אומר לכם, פרופסור יחזקאל קויפמן כתב בספרו תולדות האמונה הישראלית, שכאן רבי יהודה הלוי זה התחלק קצת... בסוף הפסקה כנראה שהוא היה עייף, אז הוא לא שם לב בדיוק למה שהוא כותב, וזה השפריץ ממנו שאלוהים הוא השכל. מה אתה אומר? איזה הסכמות היו לו לספר? יחזקאל קויפמן? מה, הוא נותן את ההסכמות, מה, הוא צריך ש... כן. אבל... מה? לא, זה לא זה. הוא לא קטע שהוא עייף. אני מתלוצץ על חשבונו. כן, כי כשמישהו כותב דברים כאלה נטולים מן ההיגיון ואפוסים מן המציאות, אז מגיע לו שקצת ירדו עליו. הנה עכשיו זה הגיע לאינטרנט, ובכל כדור הארץ עכשיו זה נפוץ. האמת היא שהיום לא אכפת לו כל כך, כי הוא נפטר לפני כמה? 80 שנה, משהו כזה. כן, מה? כן. עכשיו אני רוצה להבין בכל זה מה שכתוב כאן. האמת היא שיש גם בעיה עם... גם הרמב״ם לכאורה. כן, הרמב״ם אומר שהאלוה אפשר להכיר אותו רק בדרך השלילה. מצד שני, הרמב״ם בעצמו, יש לו פרק שלם, מורה נבוכים, שמסביר שהבורא הוא היודע, הוא המדע, והוא הידוע. כן? הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. הוא המשכיל, השכל והמושכל כאחד. הכיצד? כן, הכוונה היא שכשאנחנו אומרים הוא השכל, הוא המשכיל, הוא המושכל, או השכל הוא עצמותו, הכוונה שמכיוון שהשכל שלו איננו נוסף עליו, ואז השכל זה הוא, לכן אתה לא יכול להשכיל את שכלו של הבורא. כלומר, אצל האדם יש האדם ושכלו, האדם וחייו, האדם ורצונו. יש איזה הפרש בין האדם עצמו לבין הכוחות של נפשו. מה שאין כן אצל הבורא, שכיוון שהוא אחד, אז אין שכל מחוץ לו. ולכן אתה לא יכול, כבר לא יכול להגדיר אותו כשכל. כלומר, גם כשאתה אומר, השכל הוא עצמותו, אתה מתכוון לומר שמבחינתך אין לו שכל מחוץ לו, ולכן הוא עצמותו, כלומר, השכל הוא עצמותו. אבל זה לא שאתה מגדיר אותו, להפך. מובן? טוב, אני אחזור על הדרך נתיב אחר ואז תבין. יש השאלה המפורסמת של הידיעה והבחירה? כן? כן או לא? מתן? אז מה אתה מסתכל עליי ככה? אני שואל אותך אם אתה יודע מה זה, אז תגיד לי שאתה לא יודע מה זה. יש שאלה מפורסמת אצל התיכוניסטים. אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני אעשה, אז איפה הבחירה החופשית? ואם באמת יש לי בחירה חופשית, סימן שהוא לא יודע מה שאני אעשה. אז או שהקדוש ברוך הוא יש לו ידיעה, או שלי יש בחירה. עד כאן הקושיה התיכוניסטית. מובן? מה התשובה של הרמב״ם על השאלה הזאת? לא, לא ביקשתי את התשובה של הרמב״ם. של הרמב״ם.
הידיעה לא מפריעה
לבחירה. אני לא ביקשתי את התשובה של רב סעדיה גאון. לא, לא התכוונתי להבנה של הראב"ד ברמב״ם. מה הרמב״ם אומר? שידיעתו זה עצמותו. ולכן כיוון שידיעתו זה עצמותו, כשם שאינך מבין את עצמותו, כך אינך מבין את ידיעתו. כך שהמילה ידיעה היא חסרת משמעות עבורך ברגע שנדבר על הידיעה האלוהית. עד כאן מובן? הבנת? בסדר? מה? כלומר, אם אני אומר, תראה, כדי להגיד ששני משפטים סותרים אחד את השני. כן, למשל. אם אני אומר ש-A פלוס B שווה 7, זה בוודאי סותר את המשפט ש-A פלוס B שווה 8. נכון? שני המשפטים האלה סותרים את זה. אבל אם אני אכתוב ש-A פלוס C שווה 8, האם המשפט השלישי סותר את המשפט הראשון או לא?
לא.
למה? כי אני לא יודע כמה שווה C. אם תגידי ש-C שווה B, אז ודאי שיש סתירה. אבל אם C שונה מ-B, אז אין סתירה. עכשיו, כיוון שחסרה לי אינפורמציה כמה שווה C, אני לא יכול לדעת אם המשפטים סותרים או לא. אותו דבר. אם אני אגיד הידיעה והבחירה. השם יודע, סותר את המשפט, אני בוחר. זה בתנאי שאני מבין את כל המילים של מה שאני כותב פה. אז אני, זה מילה שאני מבין, בוחר, אני גם יודע. השם, לא יודע מה זה. מה אם יודע?
גם זה יודע.
אומר הרמב״ם, יודע שווה השם. כיוון שהוא דעתו ודעתו הוא, כשם שאינך יודע מי הוא, אינך יודע מה היא ידיעתו. לכן אתה לא יכול לומר שהמשפטים סותרים. עד כאן דברי הרמב״ם? בסדר. אז בדיוק כמו שאתה אומר, השם שווה ידיעתו, השם שווה שכלו, השם שווה חייו. ולכן אתה לא יכול לדבר בעצם לא במושגים, לא של שכל ולא של דעת ולא של חיים על הבורא, כיוון שהוא בעצמו חייו והוא בעצמו שכלו וכו'. בסדר? זה מה שמתכוון רבי יהודה הלוי. אבל דבר אחד בכל זאת הרווחנו, שהמושגים שכל, חיים, דעת וכו', מקורם באלוהות, אם כי שם אין אנחנו מבינים את משמעותם. למה להגיד את זה? כדי שנדע שהכל מאיתו. מובן? בסדר? מה אתה רוצה? אגב, יש לך כבר מלאי של שאלות, אתה מבזבז אותו.
מאיפה אליהו והרמב"ם מקפו את העניין הזה שידיעתו הוא והוא ידיעתו? הרי אם
יש בכלל
לדבר על עצמותו, אז איך אנחנו יכולים להגיד שעצמותו זה ידיעתו? מאיפה להם הידיעה?
מאיפה להם הידיעה שהוא ידיעתו? בדיוק. כן, הנה, זה הביטוי הזה פה. חכם לבב. שלום לכבוד הרב. איפה אלוהים הבטיח שתהיה תחיית המתים? בספר דניאל בסוף. גם לאבות הראו ניסים, אברהם בכבשן הוליד את יצחק ויעקב, הוליד את יצחק, יעקב שברך פרעה שיעלה הנילוס, אלא וגם התגלה עליהם. אז איפה המסכים? טוב, זה שאברהם הראה לו נס בכבשן, זה במדרש. והמדרש הוא לא חייב לתת לנו מציאות היסטורית, כדעת הרמב"ן בוויכוח ברצלונה. הולדת יצחק אכן הייתה נס, אבל נס סמוי. ויעקב שברך פרעה שיעלה הנילוס זה גם כן במדרש, והמדרש לא חייב לתת לנו ידיעות היסטוריות כדעת הרמב"ן בוויכוח ברצלונה. הפיכת סדום? מי ראה את זה? אברהם לא ראה את זה, הוא ראה את סדום הפוכה, הוא לא ראה את הפיכת סדום. והרי התורה מן השמיים, מה כוונת השם בהשמטת הבית בפסוק? השם נותן לנו תורה כתובה בעברית, ובעברית יש גם כלל דקדוקי של מושך עצמו ואחר אימו. פשוט מאוד, זה לא השמטה, זה צורת הדיבור של העברית. כן, דיברה תורה כלשון בני אדם. כן,
השכל זה עצמותו, וכל התארים האחרים זה לא עצמותו, זה משהו שהוא חיצוני אליו.
גם זה אפשר להגיד, אלא שנוח לנו לדבר יותר על השכל מאשר על שאר התארים. כן, כן, כל עצמותו. כלומר, אפשר להגיד שכל התארים כולם, הם באלוהות קיימים באופן אינסופי. ואז עבורנו זה חסר משמעות.
לא, לא מצד, מצד למה בחרו להגדיר דווקא
שכלו? מדוע בחרו דווקא בנושא של השכל להגיד שהשכל עצמותו, ולא למשל הרצון עצמותו וכדומה? כדי שנבין שעל ידי השכל אנחנו בעצם מתקרבים אליו. כן. נכון, אפשר להגיד. אתה אומר דבר מאוד נכון, שידיעה מניחה אי ידיעה כרקע. כן, נכון, ובאלוהות לא שייך להגיד את זה. נכון. גם זה, נכון, גם כל שאר התכונות אפשר להגיד שהן טוטליות. אפשר להגיד את זה. נכון, מדוע ידגיש דווקא את הנושא של השכל? כדי ללמד אותנו את המעלה של השכל, שבשכל אפשר להתקרב אל השם.
גם השכל מעל לגוף עצמו, בעצם העובדה שמניעים את התפילין על השכל, כדי להיות הכי קשורים להשם.
אני לא מניח את התפילין על השכל, אני מניח את התפילין על הראש.
נו, על הראש, אבל איך נמצא
השכל? שהוא משכן השכל, כן. טוב, הלאה. אמר הכוזרי. סליחה. יש פה שתי שאלות. לפי הרלב"ג, האם אפשר להגיד שהפסוק קימץ אתך מארץ מצרים הרי אלו נפלאות יתקיים רק אם מצבנו יהיה ירוד מבחינה שכלית בזמן הגאולה השלמה? תשובה, נכון, אבל זה בטוח שככה יהיה לדעתו. מה עם הרגש? יש מי שמגדיר את האלוה על פי הרגש, שהוא לכאורה דרך קלה יותר לעבוד את האלוה. אי אפשר להגדיר את האלוה, לא על פי השכל ולא על פי הרגש. כל ניסיון של הגדרה הוא אלילי. אבל אפשר כן להתחבר דרך הרגש. אבל השאלה איזה סוג רגש, כי רגשות יכולים להוביל אותנו לכל מיני כיוונים, ואיך תבחן אם הכיוון שלך הוא נכון. טוב, אמר הכוזרי, ומה תעשה בתארים? אגב, אני רוצה לציין שהשואל על הרלב"ג מכנה את עצמו בשם עופרת יצוקה. טוב.
זה אולי
חייב... לא, לא, זה אחד ככה שאוהב מפעם לעשות דרווינים. טוב, אמר הכוזרי. ומה תעשה בתארים שהם גשמיים יותר מאותם שהזכרת? כגון רואה ושומע ומדבר וכותב על הלוחות ויורד על הר סיני ושמח במעשיו ומתעצב אל ליבו. עד עכשיו דיברת על תארים שהם בעצם, איך לומר, צמחוניים. אבל יש תארים הרבה יותר מוגשמים, אנתרופומורפיים ממש. יורד, כן? וירד השם על הר סיני. כדי לרדת צריך להיות פיזי. אנתרופומורפי, הכוונה, נותן צורת אדם. אנתרופוס ביוונית זה אדם. מורפי, מורפי זה צורה. אז אנתרופומורפי שנותן צורת אדם.
כן.
לרדת על מישהו. אין מהכוונה כשוירד השם על הר סיני, שהוא ירד על הר סיני. כן, שהוא עשה איזה ירידה. והר סיני נעלב, מה זה חבל על הזמן. אבל זה בעברית מודרנית, זה לא בעברית תנכית. בעברית תנכית עוד לא ידעו מה זה לרדת על. כן, אומרים, אל תרד עליו, אתה לא תגיע. אתה אומר שירידה היא לא דווקא פיזית, אבל פה זה השאלה, אנחנו לא בתשובה. אנחנו פה בשאלה. בסדר? אמר החבר, האם לא המשלתי את האלוה לשופט צדק שאין דופי במשפטיו? שופט כזה, עת יבואו רווח והצלחה לאחדים מבני אדם על ידי פסק דינו, אומרים עליו כי אוהב הוא את האנשים ההם ושמח בהם. ועת יגזור על אחרים כי יהרס ביתם וימחה זכרם, אומרים עליו להפך כי הוא שונא את האנשים ההם וכועס עליהם. אף על פי שזה לא נכון, כי היושרה של בית המשפט היא כזאת שמן הסתם לא מעורבות רגשית קובעת את פסק דינם. אבל לעיני המצלמה, לעיני התקשורת, זה נראה כאילו שהשופט כועס או שהשופט אוהב. כן? מדובר כמובן בשופטי אמת. ומפני שהאלוה לא יעלה מאיתו דבר, מכל אשר יעשה או יאמר, אומרים עליו כי הוא רואה ושומע. ולהיות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו ומקבלים צורה על פי מאמרו, כשם שהצטיירו השמיים והארץ בדברו, יאמר עליו כי הוא מדבר וכותב. אז מה זה הקדוש ברוך הוא כותב? בורא. כן? לפי זה כשמשה אמר, מחן הנה מספריך אשר כתבת, מה זה הספר שהקדוש ברוך הוא כתב? העולם. העולם זה ספרו. כן, הקדוש ברוך הוא כותב, יוצא מזה עולם. כן? מה? זה צירוף האותיות. מה זה לכתוב? זה לצרף אותיות? מה זה אותיות? זה רצונות. לא, זה רצונות. נכון? הצירוף האותיות, זה כתיבה, זה בריאת העולם.
לא, למה זה בריאת העולם? הבנתי את כל המהלך, אבל את בריאת העולם לא הבנתי. למה זה בריאת העולם?
איך נברא העולם? ברצונו? מה זה רצונו? זה אותיות? אז זה כתיבה. נכון? אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם, הרי הנביאים כל הזמן אומרים שהם רואים את הכבוד. איפה הרמב״ם מדבר על ידיעה ובחירה? גם במורה נבוכים? כן, גם במורה נבוכים. וגם בסוף שמונה פרקים, וגם בפרק חמישי של הלכות תשובה. האם אין בהאדרת השכל משום קיפוח האמצעים האחרים העומדים לרשות הנבראים? ומה עם הטיפשים והתמימים? לא מגיע להם לעבוד את השם? שואל התם. תשובה, ודאי שמגיע להם. דרך החכמים. כלומר, בשביל זה יש דבקות בחכם. על ידי, הרי כתוב, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. אז אפשר לומר שהנשמות פועלות כאשכולות. יש אשכולות של נשמות שקשורות זו בזו. כן, ואז דרך חכם אחד, הכל מתעלה. בקשר לבחירה החופשית, לא הבנתי את התשובה. הרי הבחירות שלנו קובעות את עתידנו. ואם השם שהוא הרי מעל הזמן ויודע עבר, הווה ועתיד, אם העתיד ידוע מראש לשם, כיצד יכולות להיות בחירה חופשית כאשר העתיד ידוע? כל מה שאתה אומר זה מתוך הנחה שאתה מבין את המילה יודע כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא. מאחר והידיעה זהו, ממילא אין מקום לשאלה כלל. זה לא שאין תשובה, זה אומר שאין שאלה. יעיין הכבודו בחוברת שלי הנקראת בהימצאו, שם יש פרק שלם על הידיעה והבחירה. ושם אני מביא את כל הדיון בנושא הזה. כן, בבקשה.
בהקשר למשמעות של הרעיון יודע, אנחנו לא יודעים המשמעות. אנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא יודע את העתיד.
לא, אנחנו לא יודעים שקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, כי אנחנו לא יודעים מה פירוש הביטוי יודע את העתיד.
אני זונח את המילה יודע מה המשמעות, אבל כמו הרעיון שהוא מוגבל בזמן של
ה... אמת, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזמן.
אז הוא כן ידע מה יקרה.
לא, כי המושג יודע הוא מושג שהוא בלתי נכון ביחס אליו.
אז יש לו, להחליף את המילה הזאת במילה אחרת.
אתה לא יכול להחליף את המילה הזאת בכלום, בגלל שידיעת השם זה מושג שאין לו משמעות עבורך.
מה שהתרחש ידוע
לו? לא. לא. מה שלא תגיד הוא לא נכון. בין תגיד יודע, בין תגיד לא יודע, אלה מושגים לא נכונים. זה כמו שאני אשאל אותך, תגיד לי. לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. האם האור של הפלורסנט הוא מר או מתוק? מה התשובה? למה אתה לא מתייחס? בגלל שאתה אומר שטעם של מר או מתוק לא שייך לדבר הנראה בעיניים, נכון? אלא זה דבר שייך לדברים הנטעמים בפה. אז אותו דבר, המושגים של יודע ולא יודע לא שייכים באלוהות, לכן אנחנו לא יכולים להשתמש בהם. יפה. הפילוסופיה היא ודאי נמחקת. הייתי אומר, תיאולוגיה נמחקת. כן, תיאולוגיה נמחקת. אמת. מורה נבוכים, כל כולו בא להסביר את זה, מה שאמרתי עכשיו. כל ספר מורה נבוכים בא להסביר את מה שאני אמרתי עכשיו. שאין תיאולוגיה. אין תיאולוגיה. כלומר, התיאולוגיה זה המצאה של הנוצרים או של הסקולסטיקה של ימי הביניים. והרמב״ם כל כולו התנגדות לזה.
זה מקום שום שאלה לוגית.
אין שום מקום לשאלה באלוהות.
לוגית.
לא יודע אם לוגית או לא לוגית. כל שאלה באלוהות היא לא שייכת. כי הוא למעלה מכל היגיון. כן, זה שאלה יפה. איך יכול להיות שאני נדרש לדעת את השם אם אי אפשר לדעת אותו? תשובה, הרמב"ם אומר, הידיעה היא דרך השלילה. דרך ידיעתי מהו לא, אז מתחילה ידיעה להתפתח בקרבי. יפה, ואז אתה מתחיל לדעת.
לא בשכל.
מובן מה שאני אומר? על זה אומר ספר הזוהר, נודע בשערים בעלה, דרך ההשערות, כל אחד וחד, לפום מדים שער בליבה. כל אחד ואחד, לפום מה דמשער בליבה. תרגום. שכן סלון סקיל קומפרנד סון אינטואיציון. לעברית, אז תגיד. כל אחד ואחד, לפי מה שמשער בליבו. תגיד בפעם הבאה, מה אתה...
זה דבר
יחסי בעצם. ההכרה שלי היא הכרה סובייקטיבית. ההכרה שלי היא סובייקטיבית. זה מובן מה שאני אומר? כן, דרך הלא, זה כמו שנגיד ככה, אתה רוצה להסביר לי מה זה שבת. אם אני אשמור שבת, אני אבין מה זה. אבל אני לא יכול להסביר לך באופן חיובי מהי השבת, אלא רק דרך השלילה. אבל דרך השלילה הזאת משהו מתברר. עכשיו אני יודע מה זה שבת.
לא
כן, כן, ודאי, לא, בהחלט, זו שאלה רצינית מאוד. השאלה שאתה שואל היא גם שאלה ששואל הרב קוק. הנה, הרב קוק שואל את זה בספר אורות. זה נא להכיר? 20 שקלים, טוב, דיברנו על זה כבר הבוקר. באורות, לא, אבל זה רק בפסח, ישוע הספר. לך תדע אם זה לא יעלה שם. אומר כך, הרב, בעמוד קי"ט באורות, מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. אבל האלוהים הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. אני חוזר. אבל האלוהים הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל הדעת לנוח. קושיה טובה? נכון? יש פה תסכול מתמיד. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוהים יגעים ועייפים ברוח. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים. לא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. ולא ביופי, אפילו בחזיונות היותר מפוארים. אז מתנבל העולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, על כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד, עם כל גילוייו החומריים והרוחניים, נדמה לה לבעקתה, ואווירו נעשה לה מחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין, ולהפך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוהים היא מגמתם הפנימית. עד כאן הקושיה. מה התשובה לדעתך?
לא נדע.
לא נדע? אז מה זה דעת אלוהים? אז כלבי ידוע אותי. ואני קרבת אלוהים לי טוב. כן, אבל זה לכאורה לא מחיה. כי דרך השלילה, אז מה יש בסוף? איך אני יכול להתפלל כך? נכון? יש פה, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם. יש פה איזו סתירה בין השפה התנכית לבין הנתון הפילוסופי הזה, שאומר שאי אפשר להשיג כלום. מובן? הקושיה ברורה עכשיו. היה גוי אחד בשם מלברנש, תלמיד של דקארט. הוא אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו. אז קודם כל, לאבד אותו. ואז מתחילים למצוא משהו. אבל מה מוצאים? אומר הרב קוק, צריך... צריך להראות את הדרך, איך נכנסים אל הטרקלין. דרך השער. השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. כלומר, יש, אחרי שאני ניסיתי להשיג את האלוהות עצמה והגעתי לייאוש, מתוך כך אני גם מתחיל לגלות את ההארה האלוהית שבעולם. זה לא מדויק, זה מפגש. כלומר, ניסיתי להגדיר, לא הצלחתי, ואז אני מתחיל להיפגש. כי אם אני מתחיל לפני הייאוש, אז אני טועה, אני מדמה את אלוהים לנברא. אז קודם כל, לפרוץ את הגבולות של הבריאה, להגיע לנקודה שבה אין ידיעה, ומתוך כך מתחילה הידיעה. כלומר, תכלית הידיעה שלא נדע, אומר הרמב"ן, הכוונה שבסוף אני יודע משהו. אבל זה למעלה מידיעה במובן הרגיל. להפוקה, למשל, מהחיוך המפורסם של הבודהה. ראיתם פעם פסלים של בודהה? רואים בן אדם שבע, חבל על הזמן.
בטן גדולה.
למה בטן גדולה? כי בהודו אין מה לאכול. אז מה הסימן של העושר? שיש בטן גדולה. והוא מחייך. מה החיוך הזה? שמתם לב מה זה החיוך של בודה? זה ציני. הוא בא לומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? אז דע לך, אין מה לדעת. כן? אצלנו זה בדיוק הפוך. אתה חשבת... שאין מה לדעת. אחרי שהגעת לאי ידיעה, אז מתחילה הידיעה באמת. ברור? זה נקרא, אז כן וידוע אותי. אתה איתי? לא. הפוך. זה לא שהגילויים האלה הם אמצעי. זה לא שאתה, יש העולם, האמצעי והאלוהות. אלא להפך, יש פנייה ישירה אל האלוהות. ומתוך כך התגלות ממעלה למטה.
העולם הוא האלוהות.
לא, זה לא מה שהוא אומר. העולם הוא זירת ההתגלות של האלוהות.
ההתגלות היא בעצם תוצאה.
נכון, היא תוצאה, יפה. היא תוצאה. היא הפנייה, אפשר לומר? זה השאלה ככה, כשנגיד אתה מדבר עם מישהו פנים אל פנים, האם מה שאתה מגלה זה רק הפנים, דיינו, תווי הפנים, או שדרך הפנים יש מישהו שמתגלה? אז האם יש הבדל בין האדם עצמו לבין פניו? כן ולא. מבחינה מסוימת כן, מבחינה מסוימת לא. כלומר, הגילויים הם רק גילויים, אבל הגילויים הם גילויים. ברור? אז זה משהו אמצעי כזה. כן? זה התגלות ולא התגלות. זה כמו שלמשל מצאו בקודש הקודשים. היו בדי הארון בולטים מתוך הפרוכת. אז איך אומרת הגמרא? נראין ואינם נראין. זה הדרך לדעת. הרבה, החלקיות היא הגילוי. כן, אם אתה רוצה לדעת את הכל, אתה מפספס. אם אתה יודע חלק, אתה יודע. ולכן אמרו, כל הנביאים אמרו שהם ראו את השם. סימן שהם לא ראו. משה אמר שהוא לא ראה, סימן שהוא ראה. מובן? רגע, יש פה שאלות. רבנו יוסף חיים כתב שספרך זה ספר כף. ספר ח, כן, דהיינו הפרשה ה-20 בתורה שהיא תצווה, שבה לא מוזכר משה רבנו. בסדר. סליחה, התכוונתי איפה במורה נבוכים, חלק שלישי. לפום המדשר בליבי, בליבי, יש פה משהו שמפריע שם, עם הרסטור, אפשר להזיז את זה? לא, יש הריבוע של רסטור וקלוז ואלט פלוס F4, מפריע. טוב, אני לא יכול לראות את השאלה. כן.
אבל אם
עכשיו הוא מדבר על ידיעה
מבחינת התגלות בעולם, אני יכול גם, זה
שורש האמונה ושורש הכפירה
בדיוק, אני יכול לדעת
להגיד
שזה הדבר
השולחן
הזה, זה לא
התגלות
של השם בעולם, זה סתם פשוט העולם.
נכון.
אני יכול לטעות בזה גם.
נכון, לכן
אתה צריך קודם כל לחפש
את האלוהות.
אני יודע מה הוא לא, וקורא השלילה, שמזה אני גם לא יכול להתפלל, כי למה אני מתפלל בכלל? אוקיי, אז עדיין זה שעכשיו אני אראה משהו בעולם, אני לא אחשוב שזה האור האלוהי ששוכן בו.
אנחנו לא מדברים עכשיו על השאלה אם להאמין או לא להאמין. זאת לא הנקודה שאנחנו נדעים בה עכשיו.
כמו שאם כבר
הם מאמינים. מעפה. כן. מה?
הידיעה מתחילה אחרי
האי-ידיעה. כן. יראה. לפעמים אתה משאר בליבי. אני משאר בליבי שהשם הוא אב אוהב. אבל הוא גם מלך תקיף ומרוחק. אז איך הוא נוהג עימי? השם צילך. כמו שהצל שלך הוא פועל לפי התנועות שלך, ככה הקדוש ברוך הוא פועל לפי ההכנה שלך. כן.
שהידיעה הזאת, שהיא מתחילה אחרי האי-ידיעה, זה ידיעה שאפשר לדבר עליה, להגדיר אותה, או זה ידיעה שהיא הרגשה מסוימת, הידיעה שהיא אחרי
האי-ידיעה. הידיעה שהיא אחרי האי-ידיעה, זה הסוד שלך. כלומר, יש מה שנקרא, יהיו לך לבדיך ונזרים איתך. כלומר, זה כמו באהבה, האינטראקציה שלך עם נאהב, היא שונה מהאינטראקציה של אדם אחר עם אותו נאהב. ולכן זה אישי לך.
זה כל
כך אישי. אתה
מבין? כן.
ולכן כל אחד מהנביאים תיאר את זה באופן אחר. בבקשה.
עכשיו, שאלה מה שאמרתי קודם. על הידיעה הזאת,
האם
צריך להיות
אפיקורוס
כדי לדעת את השם?
האם צריך להיות אפיקורוס כדי לדעת את השם? ידיעה שלמה. במידה מסוימת כן.
צריך לעבור...
כן, איך אומר כאן, תסתכל בפרק חמישי, במאמר חמישי של רבי יהודה הלוי כאן, בפסקה ב'. אז הוא אומר, בפסקה ב', שורה 4, עמוד קוף צדיק ה'. נו, כמה זמן זה ככה? כולם חכים רק לך. טוב. שורה 4. בימינו, אין אדם מגיע אל האמונה כמלאחר שעבר את כל מדרגות הכפירה המרובות. הנה, הוא כותב לך. איך עושים את זה? אפשר לעשות את זה מתוך אמונה. יעיין הכבודו באורות הקודש, חלק א', עמודים רש ג' רש ד'.
לא חייב שזה יהיה
בפיזי. פעם היה איזה יהודי אחד הגיע לרב הנזיר זצ"ל. אמר, יש לי שאלות באמונה, יש לי ספקות וזה. אמר לו, הרב הנזיר, אתה יודע מה, גם אני. מה, גם הרב? כן, כן, גם אני. אז מה, זה, כן, אבל הספקות האלה אצלי מעולם לא נפלו מהשולחן ערוך. כן. אורות הקודש, חלק א', עמודים, רש ג', רש ד'. בסדר? כן?
שאלה,
האם זה גם תואר מה? האם השם יודע זה גם תואר שולל? בסופו של דבר, לפי רבי יהודה הלוי, כל התארים הם שוללים. לפי המהר"ל לא. לפי המהר"ל, השם יודע זה תואר של פעולה. אבל זה כבר הסתכלות אחרת לגמרי של המהר"ל. יעיין הכבודו, דרך חיים, פרק ה' במשנה של עשרה דברים נבראו בין השמשות. שם יש שיטה מיוחדת של המהר"ל בזה. כן.
ועוד זה שאלה, לפי
הרמב״ם, אחרי
השלמות,
כשאדם מגיע אליה, רק אז הוא יכול לעשות באמת פעולות,
שאז הוא יודע את השם, אז הוא יכול לפעולות להידרג.
נכון. נכון.
וגילויים?
גילויים? לא, אני לא יכול לתת דוגמה. טוב, עד כאן להם. זהו.